הרצונות שלו אף פעם לא מצליחים לבוא לידי ביטוי כרצונות משלימים לזולת. ורצון הזולת לא משלים לרצונו, אלא הוא מבטא את הרצונות שלו באופן של קונפליקט, שמציגים תמיד את חוסר האפשרות של החיבור, מבליטים יותר מדי את האינטרס שלי על חשבון הזולת, ממילא הוא חי בתוך ניגוד. אדם שרגיל בכעס מן הסוג הזה, חייו אינם חיים. חייו אינם חיים מכיוון שאמרנו שכל החיים כולם הם בנויים בעצם על המתח, על המתח שבין רצונות שנפטר בסופו של דבר בשלום. אנחנו לא נגד המתח, המתח הוא טבעי לחלוטין, זה ודאי, המתח הוא טבעי, בכל מערכת יחסים המתח הוא טבעי, כן? בין אדם לחברו, בין איש ואשתו, בין הורים ובנים, זה דבר ידוע, מתחים תמיד קיימים, כן? כל החיים הם בנויים על המתח שבין פלוס ומינוס, בין שוני שבין בני אדם. אבל המתח הזה צריך להיפטר למקום של שלום. כן? המתח הזה צריך לגרום לאדם התפתחות שכלית. השכל צופה על הניגודים מנקודה גבוהה, זה תפקידו של השכל. השכל הוא משכלל, כן? הוא לוקח את יסוד הניגוד והוא משכלל. מה זה שכלול? לראות את הניגודים בתוך מסגרת אחדותית. זה תפקידו של השכל. אלמלא השכל, לכן כתוב כאן שכעס הוא הפך השכל. ואדרבה, מישהו ערך אפיים, זה שלמות וגמר שכל האדם, כך כתוב. כך הוא אומר, ודע כי גמר שכל של אדם הוא שימשל על הכעס. אז שלמות השכל זה היכולת באמת להבין, כן? שבעצם כל המציאות זה רצונות שמשלימים זה את זה. נכון שנפגשנו, נכון שנפגשנו כבר כמה פעמים, כן? במצבים שרצון מסוים שמבטא רשע הוא לא רצון לגיטימי. ולכן יש מקום לכעוס עליו. יש מקום להתגברות הרצון שלי כנגדו. שהרצון שלי בא ליצור איזון בתוך המציאות. כי בתוך המציאות יש רצון שהתפשט לרעה יותר מדי, ואז אני עם הרצון שלי עומד מולו. מרדכי מול המן. מרדכי מול המן לא זע ולא זז. למה? הוא צריך לעמוד מול התפשטות הרצון האגגי, העמלקי. נכון, יש מצבים כאלו. יש מצבים כאלו. אבל בדרך כלל יש לראות את הרצונות, את כל מרחב הרצונות, יש לראות בעצם כתזמורת גדולה, למנצח על הנגינות, מזמור לדוד. למנצח על הנגינות. צריך לנצח על המנגינה הגדולה. כן? דוד המלך, שהשיג את המבט המופלא הזה, שלמעשה כל המציאות כולה היא תזמורת אחת גדולה, אז פרץ מפיו המזמור הזה, כך אומר רב חרלפ. למנצח על הנגינות, מזמור לדוד. שבעצם הוא ראה את המנגינה הגדולה, איך כל המציאות, בעצם כולה שרה ומזמרת לקדוש ברוך הוא. אז פרץ ממנו ברוח הקודש, אותו מזמור מופלא. אז אמרנו שאדם שרגיל בכעס, כן, שלעיתים קרובות הוא מרגיש את אותה הרגשה קשה של ניגוד חריף וגמור לזולתו, שהשוני מביא לידי שנאה, אדם כזה חייב עיניו חיים, הוא כבר לא לוקח חלק באותו דינמיקה מופלאה של המתח שנפטר בשלום. הוא לא לוקח חלק בדינמיקה, הוא חי רק את המתח, והמתח הזה מותח אותו עד כדי קריאה, פשוט נקרא, פשוט חייב עיניו חיים. ואינו שמח, אמרנו, אינו שמח כמובן, כפועל יוצא אינו שמח, כי השמחה כל כולה מבוססת בעצם על התוצר הנפשי, כן? התוצר, התולדה הנפשית של אותו מנצח בנגינות. כן? כאשר אתה רואה שהכל מרוגן, שהכל יוצא ממקום אחד והולך למקום אחד, אז אתה שמח. אין מקום לשמחה בכלל אם אין צמיחה. כן? אמרנו שבערבית שמחה זה פריחה, וזה עניין של פריחה. אז רואים ששמחה ופריחה זה הולך ביחד. כלומר, רק כשאתה רואה את הפריחה ואת ההתפתחות של המציאות, דווקא מתוך הניגודים, אז אתה יכול להיות שמח. אבל אם אתה לא רואה שהדברים באמת נפטרים, אין לך סיבה לשמחה. אתה נמצא בחרדה תמידית, בדאגה תמידית, כי הכל פה בלגן, הכל פה מלחמת איש ברעהו. אין שום סיבה להיות שמח. הדבר הזה נכון גם לגבי תפיסת המתיחות הנפשית שיש בתוך נפש האדם, שאדם חוזה, שאדם חווה. את המתח שיש בין שכלו ורגשו למשל, והוא לא מצליח להתרומם להבנה שמשלימים זה לזה, הוא גם לא שמח. הוא לא שמח, כי יש מלחמה בתוכו, יש מלחמה מאוד מאוד קשה. כן? שכל מעכב על הרגש, והרגש מעכב על השכל, כן? ולא קרב זה אצל זה כל הלילה, מציאות מאוד קשה, ואז הוא חווה את הקונפליקט הזה בצורה של עצבות, בצורה של תסכול פנימי, זה גם לא בריא. כן? אדם הוא עולם קטן, מה שמתרחש בתוך נפשו, אותו שלום שהוא עושה בתוך נפשו, אחרי זה מקרין גם על היכולת שלו, לנצח לנגינות הכלל עולמיות. זה דבר, ידוע, כן? אדם הוא עולם כזה.
גם בתוך האדם הוא חשוב.
די, גם בתוך האדם הוא חשוב. רק אמרנו, אדם, מה?
למה הוא חשוב?
בתוך הנפש גם, ודאי שאי אפשר להגיע, כן, לשלמות ההופעה הנשמתית, אלא מתוך הניגודים האלו. הנשמה רוצה להופיע דווקא דרך שכל ורגש, כן? והשלמתם זה את זה. היא מופיעה דווקא דרך כל הנתיבים האלו. כן? האור הפשוט, הנשמתי הזה, כן? לא אומר שכולו מופיע. לא יודע אם אפשר שכוח השורש יופיע לגמרי בענפים. אבל ודאי וודאי שהעיירה הנשמתית, כן? העיירה הפשוטה הזו, היא מתגלה דווקא דרך הניגודים. בעולם שלנו כך זה מתגלה. דרך מדרגות, דרך ניגודים, דרך שוני. זה דבר ברור. אין שום ספק שהשכל והרגש, דווקא שלומדים לעבוד ביחד, אז הם פותחים פתח עצום של התגלות נשמתית. הרבה יותר גדולה אם השכל עובד לבדה. רק לבדה. ודוחק, ודוחה, ומתנקר לרגש. ודאי. וכן הפוך. גם רגש שמתנקר לשכל. כבר אמרו חזל, המסיר אוזנו משמוע התורה, גם תפילתו תועבה. הביטוי הרגשי שהוא לא מסתמך על לימוד, כן, שלא קדם לו לימוד מעמיק, אז גם ביטוי רגשי של תפילה, לבדה, בלא שכל, יכול להביא למצב של תועבה. ודאי ובדאי שהנשמה לא מתגלה בתועבה. צריך דווקא את הצירוף של השכל והרגש. כן. טוב, זו סוגיה בפני עצמה. אבל בכל אופן, חייו אינם חיים, חייו אינם חיים גם במישור הנפשי, כן, וגם במישור הסביבתי והכלל עולמי. אינם חיים. הוא קרוע מכל עבר, זאת אומרת שקרוע. זה נקרא קרוע. כן. וכיוון שאינו שמח, אינו מקבל מעוראותיו באהבה ובשמחה. כל המעוראות שקוראים לו, המעוראות מרמז כאן על מקרים או על דברים שקוראים והם לא לפי רצוני, זה נקרא מעוראות. זה נקרא מעוראות בלשונה. מעוראות זה כל אותן דברים, זה לא מדובר פה על מעורא של שחייה בלוטו. זה לא מעורא, זה לא מעורא, זה עולה בקנה אחד עם הרצונות האנוכים שלו, אין שום בעיה. וזה אין שום בעיה. אבל מה לעשות? אדם כזה מתנהל עם הגיבנת הזו של הרצון היתר העצמי שלו. תחשבו על זה. כן? הרי אדם כזה שלא מתרגל, לא מתרגל, כן? בעצם לחיות בהרמוניה מסביבה, ויש לו את הגיבנת של הרצון העצמי שלו, הרצונות שלו והרצונות שלו. אז כל מאורע שקורה, שהוא לא לפי רצונו, הוא בעצם מתנגש. אז הוא לא יכול לקבל את המאורעות בשמחה. שימו לב איך הוא קורא לזה כאן בשלב הזה. כן? מאורעותיו. מאורעות! הוא לא משייך את המאורעות האלה בינתיים, הכותב, בעל המחבר, כן? הוא לא קורא לזה משהו אחר, הוא קורא לזה מאורעות, דברים שקוראים לו. מאורעות, קורא לי כך וכך. אחרי זה הוא הולך למקום יותר גבוה, שימו לב. אינו מקבל, אין לו כלי קיבול כמובן, אין לו כלי קיבול, כן? חסרון או היעדר הענבה של אותו אדם, כן? כעס וגאווה זה הולך ביחד, כמו שנראה בהמשך. כעס וגאווה זה תרי ראין, זה לא מתפרשים. הכעס נוטה לגאווה, כן? והגאווה נוטה לכעס. אם כן, אין לו כלי קיבול, מכיוון שאין לו ענבה, אין לו כלי. מכיוון, כן, מכיוון שאינו שמח, כן, השמחה, תכונת השמחה, היא יסוד הקבלה. מכיוון שאינו שמח, אינו מקבל מאורעותיו באהבה ושמחה. כי אמרנו שהשמחה מה היא? השמחה היא תוצאה של שקלול, שקלול, נשקלל, היא תוצאה של שקלול הרצונות. כלומר, כאשר אני מזהה שהשוני של חברי, למרות שהוא חותך לי בבשר החי, אני משתמש במילה הזו, דווקא במילה הזו, והייתי אומר יותר מזה, למרות שרצון חברי, כשאני בא להתחשב בו, אז אני זב דם, כי חתכתי בבשר החיים. ואם אנחנו רוצים את המושג של חז"ל, אין, איך אומרים חז"ל? אין סכין מתחדדת אלא בירך חברתה. זה ביטוי אפילו יותר חריף. עימות הרצונות, שאני באמת רוצה ליצור את השקלול שבין הרצונות, אני צריך להעמיד את הפולקה שלי עכשיו לחיתוך. זה סוג של ניתוח. זה סוג של ניתוח. עד כדי כך. עד כדי כך. גם יצירת האישה מצלע האיש על ידי, היה על ידי חיתוך וסגירה, וגם החיבור מחדש והאיחוי זה על ידי חיתוך וסגירה. עד כדי כך. עד כדי כך. וזה כואב מאוד. כי אנחנו לא מושלמים. אנחנו התרגלנו להיות, אנחנו התרגלנו, התרגלנו לרצון שלנו, מה לעשות? הרגל נעשה טבע. אדם התרגל, התרגל. מהיום שהכניסו את הבקבוק לתוך הפה עם הפתמה הזו, כן? מאז הוא כבר התרגל, כן? התרגל למצוץ ולינוק ולנצל. הוא במרכז. מפה נובע קושי. הוא התרגל שהצרכים שלו הם במרכז. זה נקרא אגוצנטריות. אני במרכז, כל השאר משרת אותי. כל השאר זה כוכבי לכת, אני כוכב שבט. אני במרכז וכולם, כן? מה? זה משהו אחר, זה משהו אחר, כן? זה משהו אחר, בשבילי נברא עולם. כן? לא במובן הזה חלילה. לא במובן הזה. בשבילי נברא עולם שיש לי, יש לי כמובן, יש לי הנקודה המיוחדת שבי, כן? יש מקום להטיל אותה, להטיל אותה אל תוך העולם, יש לה מקום חשוב, כן? יותר מזה אפילו. אם אני חי כדי לגלות את הנקודה הפנימית הזו, אז מתברר שהשמש זורחת בשבילי, והגשם יורד בשבילי, אם באמת זו המטרה בחיי.
נכון.
באמת נכון. אז שמגיעים למדרגה הזו שבשבילי נברא עולם, רק שאדם הוא מאוד מאוד כללי, אז בשבילו נברא עולם. כי כולם מבקשים, כן? להיות אמצעים לו. כדי שתתגלה הנקודה הכללית הזו של צלם אלוקים שבאדם, אז ודאי שהגשם רוצה ליפול על החלקה שלי, והשמש רוצה לזרוח על ראשי, והכל בסדר. אבל לא בשביל, אני יודע מה, שאני אגלה את הרצון הפרטי שלי, הנוחי, כן? אני יודע מה, את הנוחיות שלי ותולה. בשביל זה לא נברא עולם, לא נברא בשבילי. אם לא פריטי יומיים הלילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. בשביל זה ודאי שלא נברא עולם. ודאי ודאי שלא. כן. אז מכיוון שאינו שמח, אינו מקבל, כיוון שאינו שמח, אין לו אם כן את הכוח הזה של הצמיחה מתוך הניגודים, ממילא, כשהוא נכנס לתחום הניגוד, שמתבטא במאורעות ששונות מרצונו, ואנחנו יודעים שלמה באות המאורעות האלו, זו ההתנגשות, נלך קצת טיפה למעלה, זו ההתנגשות שבין רצון השם לרצונו. מידת הדין מופיעה, כן? השם יתברך מגלה את רצונו, כן? דרך מידת הדין, מידת הדין מתגלה במאורעות, זה צורת הירידה. הכל מתחיל גבוה מעל גבוה שומר. השם ניצב עליו. מלאכי אלוקים עולים ויורדים, והשם ניצב עליו. כלומר, מעל כל המערכת הזו מי עומד? הקדוש ברוך הוא. שהוא מגלה את רצונו. עכשיו, רצונו יתברך פוגש אותך. פוגש אותך עם הרצון הפרטי שלך. אין מנוס. חייבת פה להתרחש התנגשות. חייבת להתרחש התנגשות. רצון השם יורד למטה, פוגש אותך, ראובן, עם הרצון הפרטי שלך, מידת הדין נאצלת, כמידה, נאצלת מהרצון העליון, מופיעה מידת הדין, ומתחילה לכוון אליך, כן? לכוון אליך, לקראת התנגשות בלתי נמנעת בין הרצון האלוקי, שיש לך תפקיד מסוים לגלות חלק ממנו במציאות, אבל אתה לא מכוון עליו בכלל, אתה לא מכוון, זה נקרא חטא, אתה מחטיא את הרצון האלוקי. אם כן, הרצון האלוקי עושה דרך כל המציאות. הוא פוגש אותך עם הרצון התחתון שלך, ויש פער. מידת הדין נשלחת, נאצלת מהרצון העליון, ומופיעה בתור מאורה. זה נקרא מאורה. זאת אומרת, המאורה הזה, עכשיו נלך מלמטה למעלה, עכשיו אנחנו מלמטה למטה. השם, דין ומאורה. אם הולכים מלמטה למעלה, מאורה, דין והשם. הוא לא מזהה את המהלך הזה. הוא לא מזהה אותו. בואו תראו מה שכתוב כאן. מכיוון שהוא לא שייך לתורת הניגודים, במובן העמוק שלה, הוא לא מזהה את כל סדרי המפגשים בין רצונות מתנגדים, במקרה זה זה רצון השם שמתנגד לרצונו, ולכן הוא יוצא עליו במידת הדין ובמאורעות מיוחדים, בבחינת כל דודי דופק, הוא לא מזהה את כל המהלך הזה. הוא לא שייך לזיהוי בכלל של סדרי בירורים של רצונות. אגב, אותו אדם שכך מתנהג ביחס למאורעות, אם תסתכלו אצלו בבית, אתם תראו שכך הוא מתנהג עם אשתו. כך הוא מתנהג עם אשתו. גם שם אנחנו נמצא את המלחמה בכל מכל כל. ודאי. בכל מיני אופנים. צורה גלויה, מנומסת, עם צווארון לבן. יש כל מיני פושעים, יש כל מיני טרוריסטים. זה, כל אחד מביע את השתלטנות שלו בצורה אחרת. אבל זה לא מתחיל שם מול השם יתברך. זה מתחיל בזירות הרבה יותר מקומיות. ודאי. אבל בואו נראה את הלשון שלו. תראו. וכיוון שאינו שמח, אינו מקבל מאורעותיו באהבה ובשמחה. צריך להבין. אהבה, זה לשונם של הקדמונים. אומרים, אהבה בין הדומים. כן? אהבה ושמחה. אהבה זה בין הדומים. למה הוא לא מקבל את מאורעותיו באהבה? כי אין דמיון. אין חיבור, אין קשר. אין זיקה מבחינתו. אין זיקה בין מה למה? אין זיקה בין המאורה ומה שהוא תומן בתוכו, המסר שהוא תומן בתוכו, לבין הרצון שלי. אין אהבה. אין אהבה כי אין זיקה. מתי אני יכול לאהוב את הדין? מתי אני יכול לאהוב את המאורה? כאשר אני רוצה להתפתח. כאשר אני מבין שהרצון שלי הוא יותר מדי פרטי. יותר מדי פרטי. אגב, במצב שאני יודע שרצוני יותר מדי פרטי, אני אבחר את היסורים בעצמי. אני אבחר את היסורים. עד שהקדוש ברוך הוא מביא על האדם יסורים, כדאי שהאדם ייסר את עצמו. איך תייסר את עצמך? תלך לדבר עם אדם שונה ממך. תבחר את זה. תבחר את זה. תבחר להעמיד את עצמך בניסיון. כי אם אתה תוותר על ההזדמנויות האינסופיות שפזורות יום יום בדלת אמות שלך, לדבר עם החברותה שלך, למרות שהוא אומר סברה אחרת משלך, אל תתגאי עליו, אל תצא עליו, אל תבוז לו, אל תלעג עליו, אל תשתלט עליו. תנצל איזו הזדמנות נהדרת. כי מי יודע, אם לא תנצל את ההזדמנות הזו, מי יודע איזה מאורע יבוא עליך. ייתכן שיבוא לך מאורע שלא תוכל להכחיש אותו או להדחיק אותו. כן? לליצים שפטים נכונו. יכול להיות שיבוא איזה מאורע כזה שכבר לא תוכל לעמוד מולו. זה יהיה, תאמין, זה יכול להיות איזשהו אגרוף של 250 קילו. כן? זה לא דבר פשוט. יכול לזעזע אותך. אז עזוב את זה, למה לך? בוא תרגיש שהרצון שלך הוא מצומצם. תיפתח. תיפתח. תראה שאתה מבין את הקטע. תראה. עדיף. כי אם לא, זה מה שקורה. מאורעותיו של אדם, אלו דברים שנכפים עליו. אלו כבר דברים שנכפים עליו. כן? הוא פספס את השלב הקודם, שבו הוא היה בעל בחירה וניתנה לו אפשרות לזהות את החסרון שלו ולהכניס את עצמו להתנסויות מתוך הבנה ובגרות נפשית, כיוון שהוא לא בחר בזה, עכשיו ניטלה הרשות ממנו וניתנה למלאכים אחרים. ניתנה למלאכים אחרים, לכוחות אחרים. מכיוון שאינו שמח, אינו מקבל מאורעותיו באהבה ושמחה. אגב, מה שאמרנו שם לגבי אהבה, אמרנו שאי אפשר לקבל מאורע באהבה, אלא אם כן, אני מזהה אותו כשליח ההשגחה לטובתי. כן? יותר בעומק, אהבה לא יכולה להתפתח, יותר בעומק, אבל זה אותו עניין, אהבה לא יכולה להתפתח במקום שאני לא מזהה את הערך הפנימי של המאורע. אין אהבה בלי זיהוי ערך. אין אהבה בלי זיהוי ערך. כן? כשאדם אוהב אוכל, אפילו אם אוהב את טעמו, זה בגלל שהוא מזהה איזה ערך? את הטעם. כשאדם מתבגר, הוא מזהה במאכל איזה ערך? שהוא מחיה את האדם, נותן אפשרות לעבוד את השם. זה ערך יותר גבוה. ככל שאדם יותר מתבגר, שכלו יותר מתפתח, הוא מזהה ערכים יותר פנימיים בכל דבר ודבר. פה הוא לא יכול לשמוח, הוא לא יכול לקבל מאורעותיו באהבה, כי הוא לא מזהה את הערך של המאורע. כי מבחינתו המאורע הזה, שליח בית הדין הזה שבא לנקוש על דלתו עם צו הלקאה, הוא בעצם לא שליח השגחה בכלל. מבחינתו הוא נודניק, מבחינתו הוא משיג גבול, מבחינתו הוא פושע, לך מביתי, מה אתה עושה פה בכלל? הוא מסלק אותו בבושת פנים, את המאורע הזה. המאורע הזה נתפס כמשיג גבול. אתה תגיד לי מה לעשות? אתה בא ומנסה לשפוט אותי עכשיו, מעלה עליי דבר תיק כזה? למה מי אתה? תסתלק פה פותר ומיד, אני צדיק, אני קשר, אני ראוי, אני שיא השלמות. שיא השלמות אני. אז מה אם פגעתי באשתי? אז מה אם הקדתי ילדיי? אז מה אם אמרתי רכילות ולשון הרע על פלוני? כן? אני צדיק. ואתה בא לטבוע ממני? לך להוא שם, בדלת הסמוכה, שם זה הוא באמת בעל חטאים, תלך אליי. כן? שם יש לך באמת מה לעשות. מה באת לפה? ככה הוא אומר לו. זה בעצם המשמעות הציורית, התיאטרלית, של מי שלא מקבל מאורע באהבה. זה המשמעות. צריך להלביש את זה במילים כדי להבין מה אנחנו אומרים בלי להגיד. שאנחנו לא מקבלים שליח בית דין, שמאורע מתרחש אלינו, ואנחנו דוחים אותו בשעת נפש, במשיכת כתף, בטרוניה, בביתה ביסורים. זה המשמעות של הדבר. זה שליח בית דין, שהגיע ישר ממעלה. ויבואו בני האלוקים, ויבוא גם השטן להתייצב ביניהם. גם השטן בא, גם הוא מבקש מלאכה. כן? גם הוא מבקש מלאכה. כן? השטן הוא כוחות הרע שבעולם, שהוא מקטרג לפני הקדוש ברוך הוא, כן? ומעורר דין על בן אדם מסוים. והדין הזה, עכשיו הוא בעצם מביא לו משימה לאותו אדם. מביא לו משימה. והקדוש ברוך הוא מקשיט לשטן. ראיתי איוב, איש טוב, צדיק, שר מירה. בוא ננסה לבחון אותו. אומר השטן. בוא ננסה לבחון את איוב. נראה עד כמה הרצון הכללי שלו מגיע. עד כמה הוא מסוגל להבין שגם אחרי שימותו כל בנותיו וכל בניו. והבית שלו יארס. וכל הבהמות שלו ימותו. והוא יתגרד בוקר ועד ערב בחרס. בוא נראה עד כמה הוא מסוגל להבין שאל מול הרצון האלוקי הכללי אין מקום לרצון אנושי בכלל. כן? אותו דבר ראינו בסיפור העקדה. בוא נראה מה מסוגל אברהם אבינו להבין. מה עם סדרי הביטול שלו? כוח הביטול שלו, זה דבר נורא. לא עלינו, השם ירחם, אנחנו אנשים קטנים. מספיק לנו ניסיונות שלנו. דברים פיוטים, פה כאב ראש, שם קצת כואב האצבע, פה שם נופל איזה שקל מהכיס, לא משנה. כן? בסדר. כן? אבל תראו לאן זה מגיע. איוב, אברהם אבינו. אם כן, מתעורר כוח הקטרוג למעלה, מתוך השוטטות הזו, כן, של השטן בארץ, כן? מתעורר כוח הקטרוג בשורשים העליוניים, בבית המשפט של מעלה, כן? ואז ניתנת רשות לפעול פעולות כאלה ואחרות כדי להזיז את האדם, לזעזע אותו, להניע אותו ממדרגה למדרגה. אם אתה לא מבין את הערך הזה, קרי, אם אתה לא נמצא במהלך של זיכוך הרצון, של צמצום האנוכיות שלך, לא תוכל להבין את הערך שבייסורים. אבל אם אתה כן נמצא במהלך כזה, כאשר שליח בית הדין ידפוק על הדלת, אתה תרוץ עם כוס קפה ותגיד לו, בבקשה, בוא תשתה, בוא תשתה. תודה, תודה שבאת, תודה שבאת. אני מצטער שלא התעוררת לזה. טוב שבאת להעיר אותי לזה, טוב שבאת. כן, באמת טוב שבאת. זוכר, נסעתי פעם באיזה רקע, נסעתי ברכב. בבקעה, תפסו אותי במהירות קצת של 100-110 קילומטר, אני יודע. אז יוצר אותי השוטר שם, נעדת שלו הייתה כזה בצד, לא ראיתי. אז הוא יוצר אותי ככה, שפת הכביש, עושה עם היין ככה וזה. אני יורד למטה. בדיוק באותו זמן שמעתי שיעור של הרב דוד חי בעניין הביטחון. אז הייתי מלא רצון לקיים את מה שלמדתי. אז אני יורד, הולך לניידת, מביא את הרישיון וכל זה, אז הוא אומר לי, בוא תסתכל על המסך, כמה נסעת? אני מסתכל על המסך, אני רואה 110, 111. אתה יודע שבמהירות כזו, זה דבר שהוא עשו. אמרתי לו, כן, יש לך משהו להגיד לזכותך? אני אומר לו, לא, אין לי מה להגיד לזכותי. לא שמתי לב. הייתי צריך יותר לשים לב, אין לי מה להגיד, אין לי מה להגיד. זאת אומרת, אתה מודה בכל, אתה מודה שלא נהגת קשור. אמרתי, כן, אני מודה, אני מודה. אם בצורה הזו אני צריך להתחנך, אז אני אתחנך ככה. כמה צריך לשלם? אז הוא אומר לי, כך וכך מאות שקלים. אני יכול לשלם לך עכשיו, אני שואל את זה. רציתי כבר לשלם. אז הוא אומר לי, לא, תרגע, עוד מעט פסח. חכה, יש שלושה חודשים, יש לך שלושה חודשים. יש לך הוצאות לפסח. אין, הוא עשתה... יש לך זמן, יש לך זמן, יש לך זמן. ואז הוא אומר לי, תראה, בגלל שהודית, בגלל שקיבלתי את זה בצורה כזו יפה, אני לא נותן לך נקודות. נקודות לא נתן לי, רק את הכנס. 750 שקל, בלי נקודות. כן, בלי נקודות. והרגשתי באותו זמן, כל אחד מאיתנו זה קורה לו לפעמים. אני, לשמחתי, כן, לשמחתי, כן, בהשגחה העליונה, אני שמעתי את הקלטת הזו במשך שעה שלמה. נסעתי מהצפון לכיוון ירושלים. אז שעה שלמה שמעתי את הקלטת, מי שומע פתאום, שומע את הרב דוד חי, הרב דוד חי הכהן, שליט, איזה דברים, איזה, אני מקשיב לקלטת, מתעמק, מתעורר, מתרגש, פתאום בא לי הוא, קיבלתי את השליח בית דין בשמחה, אמרתי, מגיע לי, זה יותר ערני, יותר ערני, קיבלתי אותו בשמחה, בסדר, אני אשלם לך, אפילו 400 שקל, 750 שקל, עכשיו אני מוכן לשלם, אם ניקח צ'ק וזה, כן, אז השליח בית דין ויתר על הנקודות, אבל את הכנס הוא נתן. זאת אומרת, כשאדם הוא פתוח לתיקון, אז הוא יודע לקבל את פניהם של שליחים, יודע להכיר את הערך המיוחד של אותם שליחים, אפילו לחבק אותם. עד המדרגה של רבי אליעזר, שהיה אומר, בואו יסורים. היה מקבל את היסורים בספר פנים יפות, כי הוא היה יודע את כל סדרי התיקון שלו, היה כל כך מתאבל לתיקון, שהיה מודה לריבונו של עולם שמגלה לו דרכי התיקון לידי שליחים מופלאים, בדמות היסורים. יש יסורים שבאים על חטא ואבון, יש יסורים שבאים יסורים של אהבה שבאים להעלות את האדם למדרגות רוחניות שלא היה ראוי להם על פי טבעו, הנפשי. יש כל מיני סוגים של יסורים. אבל ככלל, עדיין אם כן ששרוי באווירה של עבודה והתפתחות מפרטיות לכלליות, אף פעם לא זר לו סדרי המאורעות. כן, המאורעות הקשים והלא נוחים. הם מתפסים בעיניו כשליחי ההשגחה העליונה שבאים לקדם אותו. אם כן, כיוון שאינו שמח, אינו מקבל מאורעותיו באהבה ושמחה. ואינו מצדיק עליו את הדין, אתם רואים? הנה פה הולך הלאה. מי מאורעות, לאן הוא הולך? לדין. זוכרים שאמרנו מקודם את הסדר הזה? כן, הלכנו מלמעלה למטה. מי רצון השם יתברך? רצון השם יתברך יורד אליך ומתגלה בדין, ואחרי זה מתגלה במאורע. פה הולך מלמטה למעלה. מתחילים במאורע, שנראה דבר יומיומי ופשוט, אבל למעשה שאתה לא מקבל מאורע, את מה אתה לא מקבל? את הדין. כשאתה לא מקבל את הדין, את מה אתה לא מקבל? תקדש ברוך. זה המדרגות, ככה זה הולך. תראו. ואינו מצדיק עליו את הדין, ואינו יכול לעבוד את השם. סוף סוף זה נוגע בשורש העבודה. שאתה לא מקבל את הדין, אתה לא מקבל את השליח, אתה לא מקבל את השופט העליון. זה המשמעות של הדברים. זה המשמעות של הדברים. כשאתה מבעד ביסורים, אתה בעצם לא מקבל את מלכותו. אתה לא רוצה לעבוד את השם יתברך. זה הכל נוגע. זה הכל עולה לנקודה ההיא של עבודת השם. כן? כל השאר זה רק אמצעים ושליחים. זה רק מתווכים. אבל למעשה, מי שניצב פה למעלה על הסולם, זה רצון השם יתברך שמתגלה במלאכי אלוקים עולים ויורדים. זה כוחות שמשפיעים בתוך המציאות ויוצרים מצבים של מאורעות כאלו ואחרים. אותם מלאכים, אותם כוחות רוחניים, הם פועלים על המציאות שלנו מופיעים בדמות מאורעות בזמן ובמקום, מאורעות ידועים ופורסמים, אבל זה יונק ונפעל מכוח של מלאכים שהקדוש ברוך הוא נותן להם את האפשרות לפעול. אז יש לך עסק עם ריבונו של עולם, בסופו של דבר. לא עם אותו פלוני אלמוני שגנב לך כסף, ולא עם אותו שוטר שעצר אותך, אין לך עניין עם אותו שוטר. השוטר הזה הוא כולו שליח. אתה יודע מה מקופל מאחורי השוטר הזה? רחמים עליונים. יוד קי וו קי, שרוצה לקדם אותך. אז הוא שלח לך את אותו שוטר. כן? זהו. אין פה שום, אין פה כלום. חוץ מדיאלוג בינך לבין הקדוש ברוך הוא. יש פה מפגש של רצונות. הרצון שלך, הרצון תחתון, אל מול הרצון העליון. זה הכל. כל השאר זה רק מתווכים. זה הכל. זה כל מה שיש פה. דבר בלי יוצא מן הכלל. אין עסק עם אף אחד בעולם, רק עם ריבונו של עולם. כל השאר זה שליחים. רק שליחים. עד כדי כך. מי זה עומד אחר כותלנו?
אתה מערב במשפט נגד הלדים.
מה?
אתה מערב במשפט, לא במשפט. כן. אתה מערב הלדים.
כן. אז יש נסיבות מקלות. תראה, קודם כל, מי יכול להרער מול הקדוש ברוך הוא? אם הקדוש ברוך הוא מביא דין על אדם, מי יכול להרער, מי יכול לבטל את זה? הכל נעשה בהצעה עליונה, אלא מה שכן יכול לעשות אדם, זה לבוא ולומר נסיבות מקלות. נסיבות מקלות, או יכול להבטיח שלא יחזור על זה שוב. כן? אז יש מצבים שבאמת העונש לא בא על אדם. יש גזירה שנגזרה, והיא עושה את דרכה למטה, והאדם על ידי תפילה משנה את הגזירה. כן? אז זה לא פועל. ויש גזירות שאי אפשר לעצור אותן. כן? אי אפשר לעצור אותן. הן כבר באות על האדם, אבל בשעת הירידה שהן יורדות, כן, כמו שכתוב על המבול, שהתחילו גשמי ברכה, וחיכה הקדוש ברוך הוא שיחזרו בתשובה. כן? זה התחיל מבול. התחילו לרג שמים, והקדוש ברוך הוא המתין. אם היו חוזרים בתשובה, היו נהפכים לגשמי ברכה. אנחנו רואים שאפילו שהגזרה כבר התחילה, יש אפשרות לשנות ולתעל אותה למקום הרבה יותר חיובי. אבל זה תלוי במדרגת המודעות של האדם, כן? מדרגת התשובה שלו, מדרגת הענווה שלו, זה תלוי בכמה דברים. אינו מצדיק על בית הדין, ואינו יכול לעבוד את השם יתברך בשמחה. עד לכאן המהלך הזה. כן, בזה סיימנו למעשה מהלך שהתחלנו בשבוע שעבר, כן, לא הספקנו לסיים אותו, בזה סיימנו את המהלך שהתחלנו בשבוע שעבר, שלושת המצבים, שלוש מדרגות הכעס, כן, שראינו, הקרוב לשיגאון, השוטה, הקרוב לשיגאון, ומי שחייו אינם חיים, שלוש מדרגות, כן? שלוש מדרגות של התחזקות הרצון העצמי האנוכי של האדם, כן? שטות, שיגאון וחייו עיניו חיים. מפה התחברנו, כן? לעניין של השמחה או היעדר השמחה אצל אדם שכזה, וראינו שבהיעדר שמחה, אין פוסק הדיאלוג הבריא בין האדם לבורא. האדם כבר לא מסוגל לתקשר עם הבורא יותר. הוא לא מסוגל כבר להבין את הרמיזות של הבורא. כן, לקבל אותם בשמחה ובטוב לבב, הוא נהפך בעצם לוחם נגד השם יתברך. הוא לוחם נגד השם יתברך. פשוט מלחמה פשוטה. פשוט. כמה שזה נשמע מוזר. כמה שזה נשמע מוזר. הוא לוחם נגד השם. אינו מצדיק את הדין, אינו עובד את השם באהבה ושמחה. עכשיו, בוא נראה מצבים קצת שהכעס מסוגל להתעורר ביותר. יש מצבים שהכעס מתלבא. מתעורר בנפש האדם באופן טבעי, אגב, באופן טבעי, כן? פה אנחנו מדברים על כעס טבעי, כן? יש כעס שהוא כבר על-טבעי, אצל הגאוותנים הגדולים, כן? הכעס הוא כבר על-טבעי, כן? אבל יש כעס טבעי, כעס טבעי. איפה מתעורר כעס טבעי? חשוב לדעת, מכעס טבעי זה נהפך לכעס על-טבעי, כן? לבערה גדולה. אבל הכעס הטבעי, באיזה נסיבות הוא מתפתח? וזה לגיטימי, אגב. וצריכים לדעת. זה, כאן הוא יגיד לנו שזה, כך זה. זה טבע האדם. כשאדם שרוי בתענית, או כשהוא בשום צרה, אז הכעס מאוד בליבו. לכן בזמנים האלו צריך להיזהר ביותר שלא יכעס. יש מצבים שהכעס מתעורר. מתי? כאשר אדם עושה פעולה, או שהוא בתענית, שהוא כופה על עצמו, כן? מניעת מאכל. יש לגוף צורך פרטי, צורך טבעי, לאכול. זה לגיטימי, לא? לאכול. ואתה עומד אל מול הרצון הטבעי הזה. באופן טבעי, ברגע שאתה עומד מול הרצון הטבעי של הגוף לאכול, כי הגיע שעתו, הוא רגיל לאכול בשעה כזו. יותר מזה, הוא רעב. הגוף דורשת שלו. חוקות הגוף, שהקדוש ברוך הוא יצר, שימו לב, זה חוקי גוף. זה לא אני המצאתי, זה לא כעס, זה לא אנוכיות על-טבעית, זה אנוכיות טבעית. הקדוש ברוך הוא יצר את הגוף. ועכשיו הוא גוזר עליי להתעלם מהחוקים האלה שהוא יצר. זה לא דבר פשוט. תחשבו איזו התעלות שכלית צריכה להיות אצלי, כדי שאני אקבל בסבר פנים יפות את ביטול החוק הזה. זאת אומרת, אני צריך להתעלות למקום של הבנה שהתענית הזו מעלה אותי למדרגה רוחנית כל כך גבוהה, שבסוף גם הגוף יצא נזכר וגם הנשמה. זו ההבנה מאוד לא פשוטה. זה נכון שרובנו חושבים, או לפחות משתדלים להבין את ערך התענית. ארבע תעניות, אם מגיע זמן התענית, אני מתענה. כתוב בהלכה, אני יהודי, אני אדם מאמין, אני מתענה. אבל מתחת להסכמה הזו, שבדרך כלל, היא לא מגובה בהבנה שכלית עמוקה, מתחת להסכמה הזו יש רתינה פנימית. הנפש רותנת, הנפש הבהמית היא רותנת. ואז מתפתח איזה מין מהלך של התחזקות הרצון העצמי. מגיע לי, אני רעב, אני רוצה לאכול. ואז מישהו שנכנס בגבולי ומבקש ממני, למשל, בשעה שאני רעב, סליחה, אתה יכול להוריד לי את הדבר הזה מהבוידן? איך הוא נתפס בעיניי? כמשיג גבול. אני עכשיו, יש לי חסרון שלי. אני צריך למלות אותו. ואתה רוצה שאני אעשה לך? זה דיאלוג פנימי. הוא בלי מילים. זה דיאלוג בלי מילים. אבל מישהו שעכשיו דורש ממני להעניק, הוא בעצם עכשיו בעיניי אדם מסוכן, אויב. כי עכשיו אני נמצא במצוקה של מילוי רצון שלי. אני הולך במדבר כבר 3 ימים. ועכשיו אני רואה בער מים. אני כל כך צמא. פתאום מישהו אומר לי, סליחה, איך מגיעים ל... תעזוב אותי, תן לי לשתות עכשיו. תן לי לשתות. אני עכשיו נמצא במצב של מצוקה פנימית. אין לי מה לחיות את עצמי. הרצון הפרטי הבסיסי ביותר שלי נמצא עכשיו במצוקה. לכן, על הבסיס הלגיטימי הזה של רעב טבעי, שגורם הרגשה של מצוקה וצורך השלמה, כן? על הבסיס הזה הולך ומתפתח כעס. על ההתעוררות הטבעית הזו, בבחינת בני האלוקים, שזה חוקי הטבע, ויבוא גם השטן. יצר הרע יודע שעכשיו אתה נמצא במצב של מצוקה. יצר הרע יודע שבמצב שאין לאדם מה לאכול, אפשר להציע לו להתנצר. זו הזדמנות לא רגילה. לא רגילה. הנה, הוא רעב. סך הכל הוא רעב, רוצה לחם. אתה עושה אותו נוצרי? יצר הרע נכנס במצב הזה, והוא גורם לאדם לעבור על דעתו ועל דתו. בשעה שחסר לי משהו, בשעה שגופי מרגיש את המצוקה, הוא מתפתח בקרבי רצון פרטי להשלים חוסר לגיטימי מצד חוקות השם שיצר את האדם בתכונה כזו. פה! הרצון הפרטי יכול להתרחב ולהתפשט עד כדי לגיטימציה, לסתור למישהו על הפרצוף, ולפגוע בכבודו, ולגזול את לחמו. לא יודע מה אני יכול להגיע. ואז זה מגיע לכעס לא טבעי. זה מתחיל בכעס טבעי, ונגמר בכעס לא טבעי. תראו מה שאומר כאן. ומי לא מכיר את זה? מי לא מכיר? מי לא מכיר את המצבים של הכעס הלא טבעי, הטבעי הזה? כן? מי לא מכיר את זה? כל כך הרבה מצבים בחיינו יש, שאנחנו מרגישים את ההתעוררות הזו של הרצון הפרטי, אבל צריכים לתת לו את הגבול המדויק, לדעת כמה לתת לו להתפשט, באיזה אופן להביע את עצמו, באיזה אופן הוא יכול להביע את עצמו. צריך פה המון שליטה, המון הבנה שכלית, המון מוסר, המון דרך ארץ. אחרת, חלילה, אנחנו נופלים. נופלים. כשאדם שרוי בתענית, או כשהוא בשום צרה, אז הכעס מאוד בליבו. הכעס מתעורר במרכז הפנימי, בלב, ברצון, כן? שם מתעורר, זה נקודה איכותית מאוד, נקודת הרצון מדובר כאן, זה נקודת הרצון, זה בליבו דווקא. זה בליבו. זה לא מורגש באיזה מקום חיצוני, ששם זה לא באיכות. בתוך הלב זה באיכות הגבוהה ביותר. שם זה התמצית המסולטת ביותר של הרצונות. בתוך הלב, איזה עוצמות. איך הוא אמר לנו בהתחלה? שתגבר הגאווה בלב, דווקא בלב. יש גאווה שהיא לא בלב, יש גאווה שהיא ברגש, יש גאווה שהיא חיצונית יותר. אבל שתגבר הגאווה בלב, דווקא שהיא בלב, בעת שתתגבר הגאווה בלב האדם, אם זה רק נמצא בתוך הלב, בתוך המרכז האיכותי הזה, אז תתפשט על כל אדם, מקודקודו ועד כף רגלו. איזה כוח מניע. אנחנו מבינים את הכוח של הלב. הלב זה מין משאבה כזו, היא דוחפת את הדם עד קצות הגוף, לכל מקום ומקום. זה משאבה אדירה שהיא זורקת את הדם, זורקת. ברגע שהרצון בתוך הלב, ברגע שהכעס הוא בתוך הלב, יש כבר דחף חזק מאוד כלפי חוץ. חזק מאוד כלפי חוץ. זה כמו, כן? כל דבר הכי קטן שיקרה. זה כמו גפרור על חבית חומר נפץ. זה הלב. הלב חבית חומר נפץ. שתאונה ומלאה ברצון אנוכי, כתוצאה מהרגשת חוסר קיומי של רעב, או כל צרה אחרת. זה מתלבש בתוך הלב בעוצמה אדירה. אם תקרב לזה עכשיו גפרור ולו הקטן ביותר, יכול כבר להיות פיצוץ מאוד גדול. פיצוץ גדול. שאחרי שהוא יתרחש, תמצא את עצמך במקום הרבה יותר רחוק. הרבה יותר מסוכן. מה שחשבת להגיע אליו. לא התכוונת בכלל. סך הכל היית רעב. סך הכל היית רעב. ושלפת אקדח וירית בחבר. לא התכוונת לזה בכלל. סך הכל היית רעב. תראה לאן זה הגיע. יש מי שיודע לעשות הון. הון עתק ממצבי המצוקה של האדם. יש מי שיודע לתרגם, לתרגם את המעידות האלו להישגים של ממש, בתחום של הנפילות המוסריות. יצר רע. כוח אדיר. אם רק היינו לומדים אותו, איך הוא לוקח את ההתעוררויות הקטנות האלו ומחבר אותם נימה בנימה, ועושה מהם בסופו של דבר אש גדולה. היום אומר לך, לך תעשה כך, מחר לך תעשה כך, עד שאומר לך, לך ועבוד עבודה זרה. והכל התחיל מאיפה? לך ועשה כך. מה סך הכל אמר לך? מה סך הכל אמר לך? הוא אמר לך לעבור על סייג קטן בדברי חזל. זה הכל. זה הכל מה שאומר לך. אבל יצר רע יודע. יצר רע יודע שבתוך העבירה על הסייג, מקופל כבר כל העבודה זרה. כל העבודה זרה. כל האיסור מדאורייתא מקופל בתוך הסייג. הוא יודע את זה. פלא עצום. הוא רואה את הנולד. הוא רואה איך שבמעבר של הסייג הזה, הוא פורץ את הנפש שלך. ומאפשר לעצמו, לא, מאפשר לו כרגע להחדיר, אחרי שתעבור לסייג הזה, להחדיר עוד קצת. יש לו סבלנות. יום, יומיים, שלוש, ארבע. שום בעיה. לאט לאט. עד שתגיע לעבודה זרה. ככה התחילו כל המעידות הגדולות של האנושות. מה אתם חושבים? שכל הנפילות הגדולות התחילו בזה שקמו והרגו? לא התחיל בכלל בזה. זה התחיל בזה שאדם הסתכל על חברו ועשה אפס אחד. זהו. זה מה שהוא עשה, זה הכל. אפילו פחות מזה. הוא חשב רע בלבבו על הזולת, זה הכל. איש רעת רעהו, אל תחשבו בלבבכם. זה התחיל מזה. זה התחיל מעבירה על סייגים, על דברי חז"ל מפורשים, על הוראות מוסריות בנביא. מזה זה התחיל. רק אחרי זה הגיע לאן שהגיע. רק אחרי זה הוא שרף לו את הבית, את המכונית. רק אחרי זה הוא התמין לו את המטען בתוך המכונית. רק אחרי זה. זה לא התחיל מזה. באמת שלא. ממש לא. זה התחיל מאדם ששרוי במצוקה בשעת תענית. מזה זה התחיל. כמה מריבות מתפתחות מתוך זוטות כאלו, מתוך דברים קטנים כאלו. כמה מריבות מתפתחות מתוך מצוקות ראשוניות ובסיסיות כאלו. מה? כל דבר אחר. צרה ותענית, המכנה המשותף שביניהם זה שהם יוצרות אצל האדם תחושה של דחק פנימי. כן? חסרון. חסרון טבעי. חסרון טבעי. כן? צרה. עבד לו כספו. עבד לו כספו. כן? או הוא שכח את הרחוב. איך מגיעים? הוא צריך להגיע כבר. הוא צריך להגיע. זה צרה. יש לו צורך שלא נענה. כן? הצרה היא מצרה לו את הדרך. הרצון לא מצליח להתבקע, לא מצליח להיוולד. למה? כי יש לו צרה. אין לו אוכל. הוא שכח את הרחוב. עבד לו הכסף. זה נקרא צרה, כי היא עושה את הדרך צרה. היא לא מאפשרת לרצון שלו להופיע. לכן זה נקרא צרה. אז הכעס מאוד בליבו. לכן בזמנים אלו צריך להיזהר ביותר, שלא יקוס, דווקא בזמנים האלה. מה? מה זאת? עוד פעם? כעס טבעי. טבעי הוא טבעי. לא, לא. הכעס פה, הכעס זה הרגשת החסרון. הרגשת החסרון, כן. זאת אומרת, יש פה הרגשה של חסרון, ואז הכעס בליבו. כן? מה זאת אומרת הכעס בליבו? אתה אומר פה נערה נכונה. כלומר, אז הכעס בליבו, כלומר, זה הגיע מרגשת חסרון ורעב לכעס. זאת אומרת, זהו, זה לא נשאר, מעניין מאוד. זאת אומרת, זה הרגשת חסרון שמתעוררת ומתקדמת לכעס. מה זאת אומרת כעס? כרגע אני מאוד רגיש ביחס להתנהגות הסביבה. זה נקרא כעס. כלומר, כשאני רעב, הרצון שלך, כמו שאמרתי מקודם, אדם רעב ששואלים אותו, סליחה, איפה זה וזה, הוא מרגיש את הניגוד של הרצונות. כן? הוא מרגיש באופן חריף את הניגוד של רצונות. כמעמדים אותו בפני אתגר קשה. מישהו רוצה ממנו משהו, הוא בעצם מעמיד אותו, הזולת מעמיד אותו במצב של נתינה, והוא נמצא במצב של קבלה. כן? זאת אומרת, הכעס הוא בתוך הלב, פירוש הדבר, בתוך הלב הוא כבר לא נינוח כלפי רצונות אחרים. הייתי אומר שאפילו מחפש מישהו להתלבש עליו. אפילו מחפש. לא יביא אותי לכעס. לא יביא אותי לכעס. אבל פה אמרנו שכדי... יפה. זה מה שאמרתי. שאפילו בשעת הענית, למרות שאנחנו מקיימים את זה כאנשים דתיים, שרוצים לקיים את ההלכה, אנחנו לא במדרגת השכל הזה, לא במדרגת השכל שאומר לנו, תענה את הגוף כדי שהרוח תוכל להשתחרר. ואחרי שהרוח תשתחרר, הגוף ירוויח, תמיד? כל החשבון הזה, אנחנו יודעים להגיד אותו, כמו שאמרתי עכשיו. אבל אנחנו לא שלמים איתו. לכן יכול להתעורר כעס. אז בנהלה,
הכעס הזה, עוד פעם, גם הכעס הזה מבטא ניגוד של הרצון שלי, כנגד רצון השם, מחמת שאני לא מבין את זה.
יפה, יפה.
אבל מי שמבין את
הכעס הזה... זה משהו אחר,
אז בנהלה כל כעס...
נכון, פה מדובר על אנשים פשוטים. כן. פה מדובר על אנשים פשוטים. כשאדם שרוי בתענית, מדובר על אנשים רגילים. יש צדיקים גדולים ששרויים בתענית, אצלם זה לא... הם בכלל לא מרגישים שהם לא אוכלים. לא מרגישים שהם לא אוכלים, עד רבה. כן? ההיפוק של הגוף גורם להם להתעלות למדרגות כל כך עליונות, שהם ניזונים בכלל מלחם של מעלה. כן? לחם של מעלה. לא מרגישים את זה בכלל. סופר על הבעל שם טוב, שפעם אחת הוא הלך להתבודדות כמה ימים. אשתו שמה לו סנדוויצ'ים בתוך הזה. אחרי שהוא חזר, הסנדוויצ'ים היו מאופשים. שאל אותו אשתו, למה לא אכלת? אוי, שכחתי. הוא שכח לאכול בכלל. זה לא שייך. לא שייך. כן. זה. כן.
יש פה, אני חושב, עניין של המחשבה הראשונה שפותח לך את כל הדבר הזה. כלומר, אם אתה נפגע עם יש לך מתוקה, והמחשבה הראשונה שאתה מזהה את משהו שיכול אולי להפיל אותך, ופה אתה אומר...
כן, יפה, יפה, יפה. זאת אומרת, בתוך מצב הרעב, העניין הוא שבתוך מצב הרעב זה מאוד קשה להכניס את המחשבה הזו. בעידנה די יצר הרע, כן, כך אומרים חזל, let man the mad car ליצר הטוב. כלומר, בזמן שיצר הרע פועל, קשה להזכיר את היצר הטוב. אבל אם אדם, לפני התענית, כן, בדמיון מודרך, הוא כבר צופה קדימה, כן, למצבים שעתידים, לתחושות שעתידות להתפתח בו. ולפני התענית הוא מקבל על עצמו, מקבל על עצמו. זה סייגים מסוימים כבר מראש, זה סייגים מסוימים, סייגים מעשיים, כן, מפתח את המחשבה שלו קצת יותר בכיוון של הבנת ערך התענית וכן הלאה. כן? לפני הדבר, אם הוא מפתה, אם הוא באמת מתכונן לזה, יש סיכוי טוב ש... אני יודע שאני ארגיש חסרון, ואני ארגיש לחסרון הזה, ואולי קצת קפדן כלפי הסביבה, ואני יודע שהדבר הזה הוא לא טוב, ולא כך זה ראוי. וראיתי כבר מה קרה לי פעמים קודמות, שלא שמתי לב לדבר הזה, הגעתי למריבה מיותרת עם אשתי, ככל שהוא ירבה, כן? לדבר על התוצאה. מה?
זה מודעות
חשובה. שיכולה לתרום תרומה גדולה. כמובן, לצרף גם תפילה לזה. זאת אומרת, שאולי שתהיה בעזרי, שאני לא ייפול וכן הלאה. כן? זה יכול להביא אותו להצלחה גדולה. כן. או לפחות שהנפילה תהיה יותר קטנה. כן, יותר קטנה. כן. אז הוא יכול לעצור את עצמו גם בשעת הנפילה. אם הוא יקדים את החשבון הזה, אז גם בשעת הנפילה הוא מסוגל לעצור. אבל אם לא יקדים את החשבון, בשעת הנפילה הוא נופל ונופל ונופל. כן. כן. בוא נראה הלאה. לכן בזמנים האלו צריך להיזהר ביותר שלא יכעס. השתיקה מבטל את הכעס, וגם כל נמוך מבטל הכעס. לכן יראה האדם, כשכעסו מתגבר עליו, שישתוק, או ידבר בנחת, ולא ירים קולו בכעסו. כמגביה קולו בשעת כעסו, אז יתעורר הכעס. אבל כל נמוך והשתיקה, מה שתיקים הכעס? וגם לא יראה בפניו, כן? לא יסתכל הכוונה, וגם לא יראה בפניו של אדם שכועס עליו. אלא ידבר עמו בלא ראיית פניו. ואז יבריח הכעס מליבו. אז יבריח הכעס מליבו. תכף ננסה להבין את ההברחה הזו של הכעס, הפירוש יבריח, אז יבריח הכעס מליבו. ודע, כי גמר שכל של אדם הוא שימשול על הכעס. כמו שנאמר, שכל אדם העריך אפו. כן, אנחנו מדברים על מצב שהכעס נמצא בתוך הלב, אם כי דיברנו עד עכשיו על כעס טבעי, כתוצאה מתענית תוצרה. כן, אפשר להגיד את מה להסביר את מה שהוא אומר כאן לגבי כל כעס וכעס. דיברנו על כעס שנמצא בתוך הלב. צורך העניין, מדבר על כעס שיש לי כלפי פלוני אלמוני, שאמר לי דברים שלא התיישבו על דעתי, אמר לי דברים שהרגיזו אותי מאוד, עשה משהו שהכעיס אותי מאוד, הכעס נמצא בתוך הלב. הכעס נמצא בתוך הלב כרגע, כן? כרגע, יש פה, איך אמרנו מקודם, בתוך הלב, שם מופיע הרצון. כל רצון שואף באופן טבעי, כל דבר שואף לתנועה, כן? יש כאלה אומרים, פיזיקאים, אומרים כל דבר שואף לתנועה, כן? אלא שמשהו עוצר אותו, לכן הוא נעצר. אבל כל דבר ביסוד שואף לתנועה. כל הזמן לנוע ולנוע. יש אומרים כל דבר שואף לנוח. יש אומרים כל דבר שואף לנוע, כן? האמת שני הדברים נכונים. כל דבר שואף לנוע, אלו ששת ימי השבוע. ולנוח בשבת. זה החיבור בין שני הדעות האלו, המחלוקת בקרב הפיזיקאים. כן? אלו שטוענים שכל דבר שואף לנוע, הם מדברים על בחינת העמל. אדם לעמל יולד, לנוע, להשתלם. כל דבר שואף לנוח, זה בעומק היותר פנימי שלו, כל דבר שואף להגיע למקום מנוחתו באלוקים. כמובן שהם לא הגיעו עד לשם, אבל הם עקבו אחרי שני סוגי התנועות שיש בתוך המציאות. המציאות של התנועה והמציאות של המנוחה. כן? והם אמרו, אלו אמרו, כנראה שזה המצב הטבעי, ואמרו זה. אנחנו אומרים, לא. כל דבר שואף לנוע בתקופת ההשתלמות, מה שנקרא עולם התיקון, 6,000 שנה, הווה אלמה, שזה תקופת ההשתלמות, עולם התיקון, ושביעי זה שבת, לנוח. כן? יום שבת וינפש. נכון. עכשיו, בוא נחזור לעניין. ברגע שהכעס נמצא בתוך הלב, בעצם יש פה ליבוי של מה? יש פה ליבוי של הרצון האישי שלי. הרצון האישי שלי עכשיו רוצה להראות לשני מי חזק יותר. הוא מחפש לו אפיקי ביטוי. הוא מחפש לו אפיקי ביטוי. עכשיו, אני רוצה לבטל אותו. איך אני מחבא את האש הזו שהתחילה ברשות היחיד, שזה הלב, הלב זה רשות היחיד. עכשיו, האש הזו רוצה להתפשט. היא מחפשת מה? כדי להתפשט היא צריכה מה? היא צריכה קוצים או גדיש. איך כתוב? כי תצא אש, ומצאה קוצים, או כמה, או גדיש, וביערה בשדה אחר. זאת אומרת, יש מה שנקרא אש. האש, קודם כל יש את המוקד הפנימי שלו שזה הלב, זה נקרא אש. ואחרי זה יש מה שנקרא להבה. הלהבה היא בוערת מחוץ למקומה. אש בוערת במקומה, זה נקודת הלב, זה אש, והיה בית יעקב לאש, ובית יוסף ללהבה, ובית עשיו לקש. כלומר, הכעס קודם כל מתעורר ומתחזק ומתעמק בנקודה היסודית של הרצון, שזה הלב. ועכשיו הוא מחפש כמה גדיש או קוצים. מי זה הכמה הגדיש או הקוצים? קול. זה אחד הערוצים האדירים ביותר שהכעס מתגלה דרכם. הדיבור, הקול. לא רק זה, גם ראיית פנים, כמו שאומר לנו כאן בהמשך. מעניין. יש פה צד ויזואלי, שזה ראיית הפנים, שאני רואה את האדם שעשה נגד רצוני, בצורה אז אני יותר מעמיד את הרצון המנוגד לי. הנה הוא. במקומתו, עם הבעת הפנים המרגיזה שלו. אני כולי נדרך, שימו לב איזו עוצמה שזה נותן לרצון. כוח התנה האדיר שמוציא את הרצון, את הכעס, מבפנים החוצה. כלומר, הנקודה הפנימית של הכעס בתוך הלב מחפשת לעכשיו ערוצי התגלות. הכל, כך מתברר, וראיית הפנים, זה שני הדברים החזקים ביותר. מה אומר לנו? השתיקה מבטל את הכעס, בבחינת באפס עצים, באפס עצים תכבה אש. באפס עצים תכבה אש. כאשר אני לא נותן את העצים, האש הולכת וקבע. כי זה היסוד במציאות. במציאות יש את הצד הזכרי ואת הצד הנקבי. הצד הזכרי זה הצד הפועל, כן? הרצון הפועל הפנימי, שהוא מחפש צד נקבי מקבל. הגדיש או הקמה, הם מקבלים את האש. הם חומר גלם לאש. הצד הזכרי כבר נמצא. הצד הזכרי זה הכעס שבתוך הלב. זה רצון חזק מאוד שמחפש עכשיו את הנקבה. מחפש את הכלי שבתוכו יכול להתגלות. ברגע שאתה לא מעניק לו את הכלים, הוא הולך וקווה. באפס עצים תכבש. אם כן, יש לנו פה שני אופנים של שלילת ערוצי ההתגלות. שימו לב, שני דרכים מופלאות. האחת, וכל אחד צריך לבחור את הדרך המתאימה לו. לא לכל אחד מתאים אותה הדרך. אבל באופן כללי, השתיקה מבטלת את הכעס, ברגע שהרצון שבלב להביע את רצוני המנוגד לרצונך, ברגע שהרצון הזה לא מקבל את השופר של הדיבור, ברגע שאני לא מבטא אותו בדיבור, מה אתה חושב את עצמך? תלך מפה. ברגע שהוא לא מקבל את הביטוי, הוא הולך וקווה. אין לו אפשרות קיום עצמית, כי הוא תלוי בצד הנקבי שלו. עד שלא מתחתן אדם, אינו אדם, שנאמר זכר ונקבה אברהם, ויקרא שמם אדם. אבל כל עוד הוא צד זכרי בלי צד נקבי, הוא לא אדם כלל וכלל. אותו דבר גם פה. הצד הזכרי מוכרח להתחתן עם הצד הנקבי. הצד הנקבי זה הדיבור. הדיבור שמקבל את הרצון. הדיבור שמשמש ערוץ התגלות לרצונות הזכריים הפנימיים של האדם. למרות שנשמע לנו לא מוכר כל הטרמינולוגיה הזו, זה מה שקורה בנו כל הזמן. במילה אחת, כל מה שמתרחש באדם זה מפגשים בין זכרים ונקבות. כל הזמן. רצונות פעילים שמחפשים ערוצי התגלות. ואנחנו צריכים לעמוד ולשקול, האם באמת יש מקום להפגיש ביניהם או לא להפגיש ביניהם. יש כמובן רצונות פנימיים, שמצווה גדולה להפגיש להם את הצדדים הנקביים שלהם. ודאי, זו שאלה, אם יש לי רצון טוב, ודאי שאני צריך לבטא אותו במילים. הכל יפה לבשמים. אם יש לי רצון טוב, ודאי וודאי שצריך לבטא אותו במילים. פתח פיך, ויעירו דבריך, השתיקה לא טובה שם, עד רבה. ויש דברים שהשתיקה היא טובה. שתוק וקבל שכר. פרוש וקבל שכר. בסדר גמור. השאלה איזה רצון מקשקש בקרבי. לפי זה, אני צריך לקבוע האם לתת לו נקבה או לא לתת לו נקבה. לפי זה אני יודע. פה, השתיקה מבטלת כעס. אם כן, שתיקה מבטלת כעס, וכל נמוך מבטל הכעס. אבל בכל נמוך זה כבר סיפור אחר לחלוטין. פה אני נותן לו נקבה, אבל איזה נקבה אני נותן לו? נתתי לעשיו את דינה. נתתי לעשיו את דינה, והיא תקנה אותו. זאת אומרת, דינה, הדיבור הנמוך, הוא לוקח את העוצמה של הרצון האישי שלי, והוא מבטל אותו בצורה שמאפשרת דיאלוג עם הזולת. זאת אומרת, נכון שבתוך תוכי, במקור הכעס, בלב, שם, אני מאוד, מה זה? כן, אני רוצה... כן. אבל כשאני מדבר באופן נמוך, סליחה, אני רציתי לדבר איתך על מה שקרה אתמול, שפתחת את החלון באמצע הלילה, והיה לי ממש 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 קר. ואני רציתי שנדבר על זה, כן? שימו לב מה עשיתי לרצון הפנימי שלי. הרצון הפנימי שלי היה לשבור לו את הפרצוף. אבל כשאמרתי בקול נמוך, נתתי ביטוי לרצון הפנימי שלי, כי קר לי, היה לי קר, אבל אני נותן לשני אפשרות להביע את עצמו. יש פה מפגש בין רצונות. הקול הנמוך יצר נקודת מפגש. קול גבוה מבטא רק את שלי. קול נמוך יוצר נקודת מפגש בין שני רצונות. אני פתוח לשמוע מה הוא יגיב. אני אדבר בקול נמוך, אני מזמין אותו לדיאלוג. אם אני אדבר בקול גבוה, יש פה רק את הרצון שלי, והשני מבין שאין שום חשיבות, ואין שום מקום למה הוא יאמר. אולי הוא יגיד שהוא סובל מי אני יודע מה, מחום גדול בתוך הגוף, והוא כולו נשרף בלילה. את מי זה מעניין בכלל? אחרי שאני אדבר בקול גבוה. זה לא מעניין אותי, כן? זה לא מעניין אותי מה שהוא יאמר. אבל כשאני אדבר בקול נמוך, אני כאילו אומר לו, תראה, יש לי בעיה עם פתיחת החלון שלך, אבל אני מקשיב, אני ממש מאזין ומצפה לראות, מדוע פתחת את החלון? זה מאוד מעניין אותי. להבין את הראש, את החשיבה שלך. ואני אדבר, אני אדבר על זה אחרי זה. זה פלא פלא. זה כבר, כן? מדרגה יותר גבוהה. קול נמוך זה מדרגה יותר גבוהה. אני מבטא את הרצון האישי שלי, מבלי לסתור ולבטל רצונו של הזולת. מדרגה יותר גבוהה. אז זה מתחיל בשתיקה, לרוב בני אדם זה שתיקה, כן? ברגע שאני מרגיש שאני מדרגה יותר מעולה, כן? כבר התפתח אצלי, כן? מתוך לימוד וכן הלאה, התפתחה אצלי, מתחילה להתפתח אצלי תשוקה של תיקון, כן? מתוך כך אני יכול גם לפעמים לדבר. אני יכול לדבר. זה טוב. זה מצב יותר טוב. שתיקה מטל את הכעס, וגם כל נמוך מטל הכעס. לכן יראה אדם, כשכעסו מתגבר עליו, שישתוק, או ידבר בנחת, ולא ירים קולו בכעסו, כי אם מגביר קולו בשעת כעסו, אז יתעורר הכעס. כמו שאמרנו, כן, יתעורר, הכוונה היא יצא מן הכוח אל הפועל, זה נקרא יתעורר, כן.
אני בן אדם גדול, ברצוני הוא רצון השם, אני רואה מישהו שהרצון שלו, הוא נגדיל לי ונגדיל לרצון.
אז אמרנו, אם זה בירור, אני פשוט, אני מקפיל לסיים בשש. פשוט יש מאחורי הדלת, רב חשוב, אני לא רוצה ש... כן, כן, שאלה מצוינת. אולי פעם הבאה, אם תזכור את זה, פעם הבאה, בעזרת השם, נדבר על זה, בסדר? נדבר על זה. כן. כן, אם כי הזכרנו קצת העניין הזה, כן? מה קורה בסדרי ההתנגשויות בין רצון טוב לרצונות רעים? אז ראינו שם יש מקום לכעס, כן? שם יש מקום לכעס. אבל מה קורה שרצון טוב נתקל מול רצון טוב? רצון טוב חזק וגדוש נתקל מול רצון טוב אחר, מה קורה שם? זה יותר מורכב. זה יותר מורכב. כן, זה יותר מורכב. לא ירים כעסו, כי מגביה קולו בשעת כעסו, יסתורר כעס. אבל קול נמוך והשתיקה משתיקים הכעס. כן? פה משתמש ביטוי אחר, שם הוא אמר מבטלים, פה אומר משתיקים. אולי זה אותו דבר, אולי צריך קצת להתאמץ ולהבין את ההבדל בין השניים, כי המילים פה מאוד מאוד מדויקות, מאוד מדויקות. והרווח העצום שבהבדלה בין מילים פה, אנחנו כבר ראינו איזה רווח עצום, איזה תובנות, איזה, כן? באמת, איזה השגות יש כשאנחנו מתאמצים להבדיל בין מילים. אבל אין לו את הזמן הזה, וגם לא יראה בפניו, לא יראה בפניו של אדם שכועס עליו, אלא ידבר עמו בלא ראיית פנים, ואז יבריח הכעס מליבו. אין ללב, אין לכעס מה לעשות בלב, למה? כי אין לו כבר מקורות קיום, כן? לכן הוא בורח ונסוג, כן? לעמדה הרבה יותר ארטילאית, כן? כן? סילק אותו לים הקדמוני. יצר רע עתיד, בסופו של דבר, להיות מגורש לאן? לים הקדמוני. מה זה לים הקדמוני? זאת אומרת שאותו כעס שנתלבש בלב, כן? לאן עכשיו הוא הולך? הוא הולך לבחינה הרבה יותר ארטילאית. אין לו אחיזה בתוך המודע בכלל. אין לו אחיזה במודע. זה נקרא להבריח הכעס. זה לא שאין כעס. אבל איפה הוא נמצא עכשיו? בנוקבה דתהום הרבה. הוא יורד למקום ששם הוא כבר לא ניכר. הוא רק בהווה אמינא רחוקה מאוד. זה תפקידו של האדם. לגרש את כל הרצונות הרעים למקום שהם לא מורגשים בתוך המודע. הם נמצאים, הם נמצאים. יצר הרע מצוי. אבל אנחנו צריכים, המעמד שלנו צריך להיות כזה, שאנחנו לא מניחים ליצר הרע להתלבש בתוך הלב, וודאי וודאי שלא בתוך המידות והמעשים, אלא להבריח אותו מן הלב, לאן הוא ילך? הוא ילך לבחינה הרבה יותר ארטילאית. הרבה יותר ארטילאית, הרבה יותר מופשטת, אבל הוא כבר לא יורגש בתוכנו. זה נקרא להבריח הכעס מן הלב. להבריח הכעס מליבו. ודע כי גמר שכל אדם הוא שימשול על כעס. עניין של גמר שכל צריך לדבר על זה קצת. נעצור כאן.